פעם שלקוחה הזמינה ולא קיבלה את כל האוכל והייתה נורא בלחץ כי זה היה שישי בערב, פשוט נסעתי להורים שלי, לקחתי את האוכל שהם הזמינו והבאתי לה. כאילו, באמת, מצאתי את עצמי בסיטואציות עזויות ואמרתי, די, אני לא עומדת בזה.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-אראל, והפעם אני מארחת את חן לב-עמי, המנכ"לית והיזמת מאחורי אתר ימי. לפני 11 שנה, חן עזבה את תפקידה כאשת פרודקט כדי להקים את החלום שלה, אתר שמקשר בין בשלנים לאנשים. דיברנו על המעבר בין פרודקט שכירה ליזמת שמקימה לבד את החברה שלה. מה עבד לה מצוין באופן טבעי, ואיפה היו הפספוסים הגדולים? דיברנו הרבה גם על הקשבה לאינטואיציה, גם כשאחרים אומרים לנו אחרת, ועל כמה מהלכים לא פשוטים שכן החליטה לעשות למרות חוסר תמיכה משמעותי מהסביבה שלה. את הפרק הקלטנו לפני המלחמה, ואת העלייה שלו דחיתי כבר חודש וחצי. ואז החלטתי לשאול אתכם, מה הייתם רוצים לשמוע עכשיו? הרוב ענו שרוצים לשמוע תכנים נורמליים, והאמת? כולנו צריכים טיפה של נורמליות עכשיו, לא? ובכל זאת, לפעמים תכנים שלפני המלחמה מרגישים לנו פחות מתאימים עכשיו. אז הזמנתי אתכן לשיחת המשך קצרה, כדי לשמוע איך עברו עליה החודש וחצי האחרונים, ומה קרה בימי בעקבות המלחמה. וגיליתי שקרה המון, וימי השתנתה משמעותית ממש בין לילה, כמו הרבה עסקים שהיו צריכים להגיב ולהתאים את עצמם למצב. את השיחה הזאת תמצאו בסוף הפרק. את הפרק עצמו הקלטנו בסמסונג נקסט, ויאללה! מתחילות. טוב, חן, איזה כיף שאת פה.
וואי, ממש כיף. אני שמחה להיות פה. ממש.
אז גם אני ממש שמחה שבאת. ככה היה איזה פוסט שלך לפני שבוע, שבועיים, שככה תפס אותי, ואמרתי, יאללה, בואי נדבר על זה בפודקאסט. אז הנה את פה.
כן, אני לא מאמינה שכבר 11 שנים בימי, ובאמת חשבתי כזה, מה אני יכולה להגיד על ניסיון של 11 שנים בלהקים חברה, ובאמת מה שמאוד מאוד מלווה אותי בתקופה האחרונה, זה המקום הזה של להקשיב לאינטואיציה שלי. כשהתחלתי אז הייתי מאוד מאוד כל הזמן במין כזה, האם אני עושה בסדר, מה אני עושה, אני בטח לא עושה טוב. וכל הזמן הקשבתי לקולות מסביבי, מה אתם חושבים, מה צריך לעשות, איך צריך להתנהג. ונורא הלכתי אחרי הקולות החיצוניים, ושמתי לב לאורך הזמן שכל פעם שכן היה לי איזו תחושת בטן מאוד מאוד חזקה והלכתי איתה, אז דברים נורא טובים קרו, גם אם בראש זה לא תמיד יסתדר לגמרי. ואמרתי שזה באמת הדבר שאולי הכי חזק מהניסיון שלי בשנים האלה, זה ממש ללכת אחרי האינטואיציה, אבל באקסטרים, כאילו גם אם יש לך פתאום איזה משהו שאת חושבת עליו, שבאמת הראש אומר לא, לא, מה פתאום, זה לא יכול, זה לא יעבוד, זה מסוכן, זה מפחיד, זה כזה, ואז הולכים על זה, ואז זה גם נורא נורא כיף שזה מצליח, וגם באמת יש משהו באינטואיציה הזאת שהיא עובדת.
טוב, זה ממש ממש מסקרן, אבל שנייה לפני שאנחנו קופצות לתוך זה, בואי נתחיל מאינטרו קצר.
יאללה. אז אני חן לב-עמי, בת 42, גרה בקריית אונו, נשואה ליואב, יש לנו שלושה ילדים משותפים ועוד ילד מהנישואים הקודמים שלו, אז פול האוס מה שנקרא.
ממש.
כן, גם תאומים, הקטנים הם תאומים בני 5, אז כן, הרבה ילדים. ואני מה שנקרא הרעבה הראשונה, בעצם הקמתי את ימי, אתר הבשלנים. אז ימי הוא למעשה מרקט פלייס של בשלנים ביתיים. הרעיון זה שאנחנו עובדים עם בשלנים ברחבי הארץ, לכל בשלן יש תפריט, ואז אפשר להזמין מהם אוכל, אבל הרעיון המיוחד פה זה שהם מבשלים לפי הזמנה. זאת אומרת, זה לא אוכל שמוכן מראש, אלא הם באמת מזמינים יום מראש, ואז הם לוקחים ומזמינים את האוכל לפי מה שהזמנת. וגם אפשר לבקש בקשות מיוחדות, נגיד אני שונאת קינמון, אז תמיד מכינים לי בלי, וכל אחד עם הבקשות המיוחדות שלו. אז הרעיון זה שזה ממש מחליף את הבישול, זה לא מחליף טייק-אווי ממסעדה, זה לא הזמנה של מנה אחת, זה באמת, את מזמינה, ואז יש לך אוכל לכמה ימים בבית, המקרר מלא, הילדים באים, לוקחים, אז זהו, והבשלנים הם בעצם כל אחד מהם עסק פרטי, עצמאי, הם רובם ממש מתפרנסים מהדבר הזה, זאת אומרת, זה לא משהו שכזה, יש לי חדר בבית אז אני מזכיר אותו, אלא זה ממש העבודה שלהם, הפרנסה מדהים. שלהם. ויש לנו כל מיני דברים מגניבים, כמו בשלנית תאילנדית, שהיא נשואה לישראלי, ותאילנדית מתאילנד, מה שנקרא, מבחינה אוכל תאילנדי, מדהים, ועודי וערבי, ובאמת יש לנו נורא כיף, המון המון סגנונות של בשלנים וטעמים.
מדהים.
כן, אז זה ימי.
מעולה.
ברקע אני בכלל באה מרקע טכנולוגי, למדתי ביו-אינפורמטיקה בתל אביב, ואחרי זה עבדתי הרבה שנים ב-SAP, בתפקידי פיתוח וניהול פיתוח, ניהול פרויקטים, אבל הפיתוח כזה פחות הרגשתי שזה טוב לי, ובאמת ב-SAP העבודה היא כזאת, לא היה לנו פרודקט, אז הפיתוח, אנחנו בפיתוח עשינו בעצם את הפרודקט, ונורא נורא התלהבתי מהקטע הזה של להגדיר מוצרים, אז משם עברתי לפרודקט, והלכתי כזה לקיצוניות השנייה של מבחינתי, כאילו מחברה סופר מסודרת ל-888, שהיא גם חברה מסודרת, אבל פשוט התחום הוא כזה מאוד 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 שונה.
גם יותר ישראלית ברופי בטח, בהתנהלות פה.
כן, וואי, זה ממש הבדל מהותי, כי זו חברה גרמנית שהכל סופר מסודר, לבוא לחברה ישראלית שהכל ישראלי כזה, וגם היא חברה מסודרת, אבל עדיין זה היה קצת שוק. ושם באמת למדתי באופן כללי את עולם האינטרנט, גם אז לא היו בעצם חברות אינטרנט כל כך חוץ מגיימינג, אז זה היה ממש 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 בית ספר טוב למה זה אינטרנט ואיך מנהלים אתר וכל עולמות הפאנל והקמפיינים, וממש הרגשתי שאני לומדת אינטרנט, ואני חושבת שזה גם מה שנתן לי ככה את ה... אומץ להקים אתר אינטרנט משלי.
כן.
לא נראה לי שאם לא היה לי את הניסיון הזה, אז הייתי מרגישה שאני מסוגלת בכלל.
וכמה זמן היית שם בתפקיד פרודקט?
הייתי שנתיים בערך, שזה בערך הזמן שהרבה אנשים עוברים בשמונה כזה, בערך שנתיים. וזהו, ואז למדתי תואר שני, MBA במנהל עסקים.
ששם נפגשנו.
כן, בדיוק. לגלות. כן, לגמרי.
אז אני ראיתי את זה ככה, קורא מהצד את כל הסיפור של ימי, שהיה רק רעיון, ותכף את תספרי איך זה צמח, אבל אני ממש זוכרת איך עזבת את העבודה שלך בפרודקט. זה היה בימים שאני הפכתי להיות פרודקט לדעתי, כאילו
נכון,
זה ממש מזמן.
נכון.
ועזבת את זה כדי להקים את הדבר הגדול הזה שלך, שלא ידענו אז שהוא דבר גדול.
כן, אז זהו, זה היה כזה, גם באמת בתואר דיברו איתנו הרבה על יזמות, היה כזה רוח יזמית בתחושה שלי, וזה קצת דגדג לי כזה להקים מיזם, וכל הזמן אמרתי, במה אני יכולה להקים מיזם, הרי מה באמת מעניין אותי בחיים? ואמרתי, אוקיי, אוכל, אבל אני לא אוהבת לבשל, אז מה, אני אקים מסעדה? כאילו זה לא רלוונטי. ואז באמת יום אחד פשוט ישבתי מול הטלוויזיה, ראינו הישרדות, והם דיברו על זה שהם נורא רעבים, והם נורא, כאילו רק אורז, רק אורז הם אוכלים כל היום, ואני כזה התבחנתי לעצמי, אפילו אורז אין לי במקרר, וממש אמרתי, וואי, איך בא לי אוכל ביתי. כי בתקופה הזאת באמת עבדתי בהרצליה פיתוח, והיה לי טנביס וחדר אוכל, ו... זה לא שהייתי רעבה, אבל קצת התחשק לי טעם של בית אמיתי כזה. ובאמת אני ממש גרועה בלבשל, ואני גם לא אוהבת את זה, וזה נראה לי עיסוק שלוקח זמן שהוא פשוט מיותר. ואמרתי, וואי, יש כל כך הרבה אנשים שאוהבים לבשל, ויש כל כך הרבה אנשים כמוני שמחפשים פתרונות לבישול. איך אין איזה פלטפורמה כזאת שעושה את החיבור? ואז באמת זה הרגיש כזה כאילו פאפאם, כאילו ממש, כאילו שערי שמיים נפתחו, קראתי לי יואב, יואו, אתה לא מבין איזה רעיון יש לי. ואז לא צריכתי לישון בלילה, והייתי בהתלהבות, ובאמת באתי ללימודים, וסיפרתי לכולם, וכולם גם נורא התלהבו איתי עם הרעיון. ואמרתי, טוב, אני עכשיו שכירה, מרוויחה סבבה, אבל אני עוד בלי ילדים, עוד בלי משכנתה, מה, איזה סיכון אני לוקחת בעצם? אני יכולה לעזוב, מקסימום אני אחזור להייטק, כאילו זה תמיד אני יכולה לעשות. ואמרתי, יאללה, אני פשוט הולכת על זה, ובאמת מאוד מהר עזבתי את העבודה, וכזה סתם עם הרעיון, אמרתי, אני פשוט מנסה, ונראה לאן זה ילך. זה, כן, זה היה מרגש.
כן, טוב, זה כבר שלב ראשון של אינטואיציה, ופשוט ללכת עם זה.
נכון.
אנשים סביבך, כאילו הרבה התלהבו מהרעיון, היו גם כאלה שאמרו לך, מה את משוגעת?
כן, חד משמעית. קודם כל, באמת הבוס שלי בשמוני כזה הסתכל עליי ואומר לי, מה נראה לך? כאילו, גם לי יש רעיונות לסטארט-אפ, אבל מה, זה לא ריאלי. מה, לא באמת הולכים לעשות את זה. זה לא בסדר, אני כן הולכת לעשות את זה. אבל, וגם כזה, ההורים שלי הסתכלו עליי קצת מוזר, זאת אומרת, כן, כן היה מסביב מין כזה, אוקיי, מה נראה לה שהיא עושה, אבל כן הרגשתי שתומכים בי, זאת אומרת, לא הרגשתי שאני הולכת נגד הזרם או משהו כזה, וכן אנשים התלהבו מהרעיון, שזה גם טיפח בי אופטימיות יתר, כי באמת הייתי בטוחה שכאילו, אני אקים את הדבר הזה ותהיה התנפלות המונית. באמת, כי אנשים, עד היום אגב, הרעיון מאוד מלהיב אנשים, אבל אז עוד לא ידעתי שהפער בין להתלהב מרעיון לבין להוציא כרטיס אשראי ולקנות באתר אינטרנט, הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים גם 11 שנה אחורה, שזה לא היה כזה מקובל עדיין לרכוש באינטרנט. אז כן, אבל החלטתי שאני פשוט הולכת עם זה, ומה שיהיה, והלכתי. הקמתי אתר, הלכתי לחברת UX, בזמנו אחי עשה חברת פיתוח, אז הם פיתחו לי את האתר. הרגשתי מאוד ביטחון בצד האפיוני, כי באמת הכרתי פרודקט, וידעתי מה אני רוצה, וידעתי איך אני רוצה שהאתר יהיה בנוי, והרגשתי שאני יודעת לתקשר גם עם הפיתוח כמו שצריך, ושהם לא יעבדו עליי כל הזמן. ובצד הזה הייתי מאוד מאוד שלמה עם הכיוון שלי. התקשרתי למלא בשלנים, עשיתי פגישות, החתמתי אותם על חוזים, עשיתי אירועי טעימות כאלה, הבאתי אנשים אליי הביתה שהתאמו ודרגנו, וזה באמת, זו הייתה התקופה אולי הכי כיפית בחיים שלי. ההקמה של ימי, אני מרגישה שהייתי באיזה ענן, כאילו באמת, הרגשתי שאני הולכת אחרי הפשן שלי, וזה ממש להקים משהו מכלום, נתקלתי בהמון המון קשיים, ולא הרגשתי ככה, הרגשתי כאילו אני כמו באיזה הרפתקה כזאת, ואני, הנה, אני עוברת על עוד מכשול ועוד מכשול, ובאמת התקופה לפני שימי עלה לאוויר הייתה תקופה מהממת. הרבה יזמים אומרים את זה, אגב, ההקמה, יש בזה איזה קסם כזה של כיף, של יצירה, של יצירה אמיתית, עוד לפני שאת חושבת על המספרים, ויש מכירות ואין מכירות, והבשלן הזה יצבן אותך, וזה עשה ככה, זה עוד מאוד מאוד נקי כזה.
כן.
זהו, ואז עליתי לאוויר, ומרוב שחשבתי שהאתר התפוצץ, אז סגרתי אותו, בעצם עשיתי פיילוט סגור, ששלחתי כזה הזמנות לאנשים, והם היו יכולים להזמין אנשים, ורק את מי שאישרתי יכל להיכנס לאתר. באמת ציפיתי לאיזה בומבה, ואז היא כמובן לא קרתה. רק החברים, החברות שלי והמשפחה שלי הזמינו, ופתאום קלטתי שיש פה רגע איזה משהו שנקרא שיווק, שהתעלמתי ממנו לחלוטין קודם, ושאני צריכה להתחיל לעשות אותו, ולא היה לי מושג. אני חושבת שאפילו לא היה לי פייסבוק משלי, כאילו לא הייתי בעולמות האלה בכלל. וזאת הייתה חתיכת טראומה, ככה הקיץ של אביה כזה, אפרופו...
אז אני רק חייבת להוסיף שאני קצת חווה את כל הסיפור הזה של שיווק עכשיו, כי גם אני אף פעם לא התעסקתי בשיווק, וגם אני מאוד שוחה בפרודקט, ובכל הדברים שאני בונה עכשיו, אני בעצם מייצרת כל מיני מוצרים, אם זה קורס של ניהול מוצר, ואם זה סדנאות AI, חלק בזום, חלק לארגונים, כל מיני דברים שנורא קל לי לבנות את המוצר, ואני נורא נהנית מהשלב הזה, כמו שאמרת, הוא יותר קצר ומצומצם, והוא אצלי בעיקר ביני ובין הקנבה ובין הפאורפוינט, ואני נורא נורא נהנית לייצר ככה דברים חדשים, ואז כזה, אוקיי, עכשיו אני מוציאה את זה, וסבבה, אני מקושרת יפה, ואנשים מעריכים אותי, אז אנשים מגיעים דרך זה, אבל אז, מה, עכשיו שוב לשווק? כל הזמן מהפרופיל שלי לחפוא הסדנות, זה לא מה שאני רוצה שיהיה. אז גם אני כזה, פגשתי את הקיר הזה של השיווק, ואמרתי, רגע, אולי זה לא כיף, זה החלק שאני ממש לא נעים לי בו.
כן, זה באמת נורא לא נעים לשווק את עצמך. יש בזה איזה משהו כזה מאוד קשה להגיד אני טובה, זאת אומרת מבחינתי ימי בטח אז הוא פשוט היה שווה שווה כן, והרגשתי שגם לא נעים לי אפילו מול אנשים שמכירים אותי, כאילו מה, אני כל הזמן אחפור על זה בפייסבוק, בדיוק. וכל הזמן אגיד, ואנשים לא ירצו לשמוע ממני יותר, כי אני, אני רק אומרת להם תזמינו ימי כל הזמן, וזה באמת תחושה לא נעימה, ואני במשך הרבה שנים, בהתחלה של ימי, זה היה עקב אכילס הכי הכי גדול שלי. כל הזמן חיפשתי פתרונות חיצוניים. אז גם הלכתי למשרדי פרסום וניסיתי לעבוד איתם, ואז ניסיתי לגייס אנשים אליי, אז גייסתי מנהלות שיווק, גם ג'וניוריות, גם סיניוריות, כאילו באמת ניסיתי את הכל, אפילו לקחתי יועץ כזה שהוא אחד הנחשבים בארץ, שיעשה לי סדר, וכל הזמן אמרתי שמישהו ייקח את זה ממני כבר, אני לא רוצה את זה יותר, אני רוצה שיקחו ממני את השיווק, וזה פשוט לא עבד, זה כל אחד היה לו איזה ויז'ן אחר לאיך שצריך לשווק את ימי, בגלל שזה מוצר מגניב כזה, אז אנשים נורא מתלהבים מזה, ובטוחים שהם יודעים איך נכון לשווק את זה, אבל בסוף, רק כשהבנתי שאני בעצם יודעת ומבינה את המוצר הכי 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 לעומק, ויודעת גם איך להוציא אותו החוצה, ורק ברגע שבאמת החלטתי לקחת ownership, ואמרתי, טוב, די, חן, את השיווק, זהו. לא היה לי מנהלת שיווק, התחלתי אני בעצמי לבנות את הניוזלטרים, לעשות את הפוסטים בפייסבוק, ופשוט לאט לאט למדתי איך עושים את זה נכון, ושמה בעצם הגיעה הפריצה של ימי, כי לפני זה, זה היה נורא נורא קשה, וגם מאוד מתסכל, ופתאום הבנתי שאני גם נהנית מזה, למדתי איך, פגשתי איזה מישהו שהיה בוס שלי בסף, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, וסיפרתי לו על זה, והוא אמר לי, אבל חן, את לא נורמלית, את ממש טובה בשיווק. אמרתי לו, מה? על מה אתה מדבר? אז הוא אמר לי, כן, את יודעת לספר סיפור. וזה היה כזה, וואו, ואמרתי, נכון, אני אוהבת לספר סיפורים. ואז שהתחלתי גם בפייסבוק, בעצם לא לנסות לעשות מודעות שמוכרות, ימי, ימי, תקנו ימי, אלא לספר את הסיפור של ימי, את הסיפור שלי, את הסיפור של הבשלנים, את הסיפור של הצוות שלנו. אז התחלתי לראות שזה באמת עובד, וברגע שניסיתי פחות למכור ויותר לתת ערך, אז התחיל להתרומם.
כן, שזה באמת כנראה קסם בשיווק טוב, אבל גם הייתי מצפה שהפתרונות של להביא מישהו חיצוני טוב יעבדו, כאילו ככה אנשים עובדים, לא? יש אנשי שיווק, בחברה יש אנשים שזה התפקיד שלהם, חברות חיצוניות שפותרות את זה, כאילו, את יודעת, זה נשמע פתרון בול. לך אין את הניסיון הזה, נכון, את מביאה הרבה ערך של מי הקהל יעד ומה המוצר נותן, אבל זה משהו שהייתי מצפה שאיש או אשת שיווק שנכנסים, ידעו לשאוב ממך, לעבוד יחד איתך, ולייצר איזושהי אסטרטגיה שיווקית שאולי את תאשרי וגלגלו יחד איתך, אבל כאילו שהם ייתנו שם הרבה מהמומחיות שלהם, שלך אין.
נכון, תיאורטית אני ממש מסכימה איתך, אבל בפועל אני חושבת שגם בגלל שימי הוא מוצר באמת מאוד חדשני וקשה לחבר אותו למשהו אחר, זאת אומרת אנשים מאוד רגילים לעבוד בתבניות והם יודעים לשווק נגיד מסעדה, הם יודעים לשווק מוצר, הם יודעים לשווק דברים, אבל ימי הוא לא זה ולא זה ולא זה, והוא באמת משהו נורא נורא אחר, ואני חושבת ששם זה נפל. גם הרבה מהגברים שפניתי אליהם מאוד הסתכלו על זה, מאוד סחלטני, כזה, זה התועלות, 1, 2, 3. אבל בתכלס, ימי הוא מוצר מאוד רגשי, הוא קודם כל מוצר נשי, אחוז גבוה מאוד מהלקוחות שלנו זה נשים, ברוב הבתי אב עדיין האישה היא זאת שאחראית על האוכל בבית. כן, בדיוק.
מילים נוראיות.
בתי אב, כן.
משפחות.
במשפחות.
בתים.
לגמרי. עדיין במשפחות, מי שאחראי על האוכל זאת האישה, אז הדיבור הזה של תזמינו ימי, כי זה נוח, כי זה משתלם, כי זה טוב לכם, כי האוכל טעים, זה משהו שלא עובד על נשים, עובד פחות.
כן.
ודווקא המקום הרגשי יותר של זה בסדר להזמין אוכל, זה בסדר שאת לא מבשלת השבוע. זה בסדר. כן. מותר לך.
נקודה מעניינת. זה מגיד איך עלית עליה. כאילו זה בדיוק, אם אני לוקחת את זה לעולם הפרודקט, אני אומרת, אוקיי, אז הייתי עושה רעיונות עם משתמשים פוטנציאליים, והייתי מבינה שזה מה שחוסם אותם, ואיך הם הרגישו כשהם הזמינו. אני תוהה אם זה דברים שעברת, או שהם קרו ככה בדיעבד.
כן, זה דברים שקרו לא באופן סיסטמטי כמו שאת אומרת, אבל לדוגמה הייתי שמה לב שלקוחות שמתקשרים אלינו מאוד מתנצלות, אומרות לא, תראי, לרוב אני מבשלת, אבל פשוט השבוע בעלי בחול ויש לי שבוע נורא עמוס, אז ואנחנו אומרות לה, הכל בסדר, את רוצה להתנצל שאת מזמינה, אבל הבנו שיש ממש עניין של בושה וחסם כזה, של מה זה אומר עליי שאני מזמינה. גם שוב, אם לוקחים 11 שנים אחורה, אז הדור העיקרי של האימהות זה היה עדיין דור ה-X, שהוא עם יותר חסמים מדור ה-Y, אני אגיד שדור ה-Y כבר קצת יותר משוחרר מהדבר הזה, למרות שזה עדיין קיים, וזה גם מאוד תרבותי וכן עניין עדתי קצת, אבל כן, למדנו את זה ממש מהרגליים, פשוט ממה שעובד, איזה מסרים עובדים, קצת מלדבר עם לקוחות, וכזה.
וואי, זה ממש מעניין, לא, נגיד, זה לא עבר לי בראש קודם, כאיזושהי נקודה סופר משמעותית, וזה באמת משהו שאת מרגישה בה, כאילו שוב, אם זה חוזר לאינטואיציות, אז גם אם זה לא תהליך פרודקטי מסודר של רעיונות משתמשים, אז את פוגשת את הלקוחות שלך ואת הלקוחות הפוטנציאליים, ואת מבינה מה תופס ואיך יכול לדבר איתם, וזה צומח משם.
נכון, בדיוק. להקשיב ללקוחות בכלל, אני עד היום מקפידה לענות לטלפונים, לדבר עם לקוחות. אני באמת חושבת שזאת הדרך הכי טובה. אנחנו גם שולחים הרבה שאלונים, שזה גם שיטה מדהימה שלמדתי. נותנים איזה 20 שקלים מתנה, וממלאים שאלונים. אנשים נורא אוהבים למלא שאלונים, ומקבלים איזה כל כך הרבה תובנות. פשוט מלדבר עם הלקוחות. זה מדהים.
לגמרי. אז מה זה אומר בעצם לענות לטלפונים? כאילו זה סוג של תמיכה, כי את ההזמנות בטח עושים עכשיו אונליין, ולא באמת צריך לדבר עם מישהו בדרך, נכון?
כן, אבל עדיין יש לקוחות, הרבה לקוחות מבוגרות נגיד, מתקשרות הרבה פעמים, שהן קצת מתקשות, או צריכות עזרה, או רוצות המלצה, או כאלה. וכן, יש מענה טלפוני, שוב, זה בחורה אחת שעונה, כן? זה לא עכשיו הרבה. אבל זה עדיין קיים וזה מעניין, ואנחנו גם לפעמים מתקשרים נגיד בחגים, מתקשרים ללקוחות הוותיקים שלנו, יש לנו לקוחות שהולכות איתנו כבר את כל השנים האלה, מזמינות אוכל, יש לנו נגיד לקוחה שהזמינה כבר בלמעלה ממיליון שקל בימי.
וואו.
כן, שהיא באמת כבר המון המון שנים וכל שבוע, אז
זה מטורף.
כן, זה מטורף. זהו, זה מה שמרגש גם, ומה שבתכלס סחב אותי כל השנים האלה, זה לראות את הלקוחות חוזרות. לראות שבאמת אנשים מזמינים, וזה הופך להיות האוכל שלהם בבית, וזה נורא מרגש, ואמרתי, אוקיי, אז יש פה משהו, אני צריכה רגע להחזיק מעמד, לעבור את התקופה הקשה, ויהיה בסדר.
אז איזה עוד תקופות קשות היו? זה היה באמת העניין הזה של להבין שצריך לעשות שיווק ולעבור את המשבר הזה?
כן. אז בהתחלה של ימי, גם אנחנו עשינו את המשלוחים. בעצם עשינו לבשלנים את הכל, הם היו צריכים רק לבשל, ואנחנו עשינו את כל הלוגיסטיקה, משלוחים וכולי. ועבדתי עם חברות משלוחים חיצוניות, וזה היה פשוט סיוט, באמת, כמות התקלות והבעיות, והמקרים שהקפיצו אותי, זה היה נורא. היה אפילו איזה פעם שלקוחה הזמינה ולא קיבלה את כל האוכל, והייתה נורא בלחץ, כי זה היה שישי בערב. פשוט נסעתי להורים שלי, לקחתי את האוכל שהם הזמינו, והבאתי לה. כאילו, באמת, מצאתי את עצמי בסיטואציות עזויות, ואמרתי, די, אני לא עומדת בזה, זה לא הפשן שלי, אני לא אוהבת לוגיסטיקה, אני לא טובה בזה, לא בא לי.
וזה עבד כאילו מעבר לזה שהיה לך לא כיף, וזה טרטר אותך ממש.
בגדול זה עבד, אבל התחלתי לראות שאני צריכה לגייס המון עובדים מאוד מהר, כי כמות התקלות והבעיות שהיה צריך להתעסק איתו הייתה מאוד גבוהה, וחשבתי לעצמי, זה לעולם לא יהיה רווחי. אוקיי? זאת אומרת, אני לא כמו חברות אחרות שמגייסות המון המון כסף, אני לא גייסתי כסף, הבאתי קצת כסף מהבית, ובעצם אמרתי, אין לי כסף לסבסד את הדבר הזה, זה לא יעבוד, זה פשוט כן. לעולם לא יהיה רווחי.
אז עשית פיבוט בעצם.
בדיוק. אז עשיתי פיבוט, שהוא כזה פיבוט מאחורי הקלעים, כי ללקוחות זה היה קצת שקוף, אבל בעצם העברתי את האחריות על המשלוחים מימי לבשלנים. והבשלנים הם אלה שהתחילו לעשות את המשלוחים, כמעט כולם גם עשו אותם בעצמם. פה, אפרופו, נתקלתי בריקושטי מכל הכיוונים, כולם חשבו שאני משוגעת, אף אחד לא חשב שזה יעבוד, כולם אמרו לי, תקשיבי, זה ירוס לך את העסק, על מה את מדברת, איך את יכולה לסמוך על הבשלנים, למה שהם ירצו לעשות את זה בכלל, כולם חשבו שכל הבשלנים יעזבו, אבל אני בטוחי אמרתי, אם לא זה, אז פשוט לא ימי. כי אני לא מסוגלת לתפעל חברה כזאת שגם עושה משלוחים, ופשוט הלכתי על זה, וזהו, וזה עבד ממש מעולה. כמות התקלות ירדה כמעט לאפס, כל בשלן לקח נורא אחריות על המשלוחים, וגם לכל בשלן יש יחסית מעט הזמנות, אז זה לא שהוא צריך עכשיו להתעסק עם לוגיסטיקה מטורפת, ובאמת זה היה מה שהציל את ימי מבחינתי. בלי זה לא היה היום ימי.
וואי, איזה מטורף.
כן, ממש. אז זה ממש המקומות שלפעמים צריך רגע לעזוב את העסקי, לעזוב את התוכנית, את התוכניות העסקיות, את המספרים, את מה נכון, מה כולם עושים, ולהגיד, אוקיי, לי לכן זה מה שנכון. בסוף אני הבעלים של העסק, אני המנכ"לית, אני, אם משהו לא טוב לי, הוא גם לא יהיה טוב לעסק. זה ביחד, זה עובד ביחד.
אז ואיך הבשלנים הגיבו לשינוי הזה?
בסדר, היו כמה שהתבאסו, אבל בסופו של דבר אף אחד לא עזב, וכולם המשיכו, ומאז עשיתי כל מיני שינויים בימי, ותמיד כזה לפני זה יש את הפחד, יו, כולם יעזבו, ומה יהיה? אבל בסוף, אם מתקשרים נכון לאנשים, וגם מסבירים להם את הרציונל, אז אני מאוד מאמינה בתקשורת הזאת, ובכלל אנחנו עובדים עם בשלנים מאוד מאוד בשיתוף פעולה. זה לא כזה, אנחנו ימי הגדולים, ויש את הבשלנים הקטנים שאנחנו רודים בהם. ממש לא. זה מאוד מאוד ביחד.
מעולה. היו ככה לאורך הדרך עוד סיטואציות או שלבים כאלה של החלטות אמיצות שאמרו לך שאת משוגעת ועשית אותם?
כן, אז בעצם אחרי שנולדו התאומים, שזה היה שוק בפני עצמו, יואב בדיוק סיים את העבודה שלו, יואב בן זוגי, והתחלנו לשחק עם הרעיון שיואב הצטרף בתור המפתח של החברה. לפני זה עבדתי עם כל מיני חברות חיצוניות, וזה היה באמת סיוט, כי הם לא לקחו בעלות ולא באמת היו אחראים, כמו שאני רציתי שמישהו יהיה אחראי. ואני זוכרת איזה יום שהייתה איזו תקלה והאתר הושבת ליום שלם, ולא צריכתי להשיג אותם, ובאמת תלשתי שערות, וזה היה נורא, נורא. ואני זוכרת שהצוות כבר הרגלתי אותם, שאם יש באגים, אז שיתרגלו שפשוט יש באגים. וזהו. אי אפשר לתקן.
זה גם נורא לבד, כאילו, נכון שאת הפרודקט ואת מבינה הכי טוב מה המשתמשים צריכים, והמנכ"לית. אבל עדיין זה נורא לבד, כי אף אחד לא לוקח האונרשיפ יחד איתך, אף אחד לא אומר, רגע, אולי נעשה את זה אחרת, כאילו, נכון? לא היו עוד אנשים שיחוו את דעתם על הדברים שאת בונה.
לא, ממש הייתי לבד בזה, וגם הרגשתי נורא לבד, וגם היו לי מלא התלבטויות, ולא היה לי כל כך עם מי לדבר. דיברתי כן עם הצוות שלי, אבל זה לא התחומים שלהם בכלל.
מי זה בעצם הצוות, באמת?
הצוות בעיקר אנשי שירות, גם שירות ללקוחות, גם לבשלנים. אנחנו גם עוזרים לבשלנים לבנות תפריט, לעשות תמחור, לעשות את כל הדברים האלה, אז יש לי גם מקצועים בזה. יש את הפיתוח, יש שיווק, היום יש גם מנהלת חשבונות. אז זה בגדול הצוות, ואז הייתי מאוד מאוד מתוסכלת מהפיתוח, וגם לא כך ידענו איך נצליח לשלב עכשיו את זה שיש לנו תאומים ועוד ילד פחות מגיל 3 ועבודה בהייטק וכל השעות של יואב, וממש ממש לא ידענו מה לעשות. ואז אמרנו, אולי פשוט ננסה שכן יואב יהיה בחברה, למרות שזה באמת היה כנגד כל ההמלצות של כל האנשים שדיברנו איתם, ואמרו לנו, זה יהרוס לכם את הזוגיות ואת המשפחה, וזה יותר חשוב מהכל, ומאוד הבהילו אותנו סביב זה. אבל כמו אז, אני הרגשתי ממש בפנים שזה הדבר הנכון לנו. ובאמת הוא נכנס בתור הפיתוח, ועד היום אנחנו, הוא איש הפיתוח שלנו.
איזה יופי.
וזה ממש, זה גם שדרג את האתר בטירוף, וזה גם באמת, אני יודעת שיש על מי לסמוך, ואני קורא, ששואלים אותי אם יש לנו פיתוח בבית, אז אני אומרת שזה אין-האוס, תרתי משמע. ממש אין-האוס.
אם יש תקלה, את יודעת איפה למצוא אותו.
כן, בדיוק. וגם התקשורת בינינו טובה, וזה באמת לא השפיע על הזוגיות, אלא להפך, זה עזר לנו לסדר את הזמן שלנו יותר טוב. הוא באמת זה שבבית, הוא עובד מהבית, הוא לוקח את הילדים, הוא נותן לי הרבה מאוד שקט בנושא הזה של האימהות וההורות, וזה שהוא איתם. וגם באמת אני לא מרגישה כאילו אני המנהלת שלו, אני פשוט מרגישה שאנחנו עובדים ביחד.
כן.
וזה אני חושבת אולי באמת הסוד להצליח בסיטואציה כזאת, כי זה באמת לא פשוט לנהל בן זוג. אבל כן. הוא עצמאי בשלו, הוא יודע מה אני רוצה שהוא יעשה, והוא עושה. אז זה עובד לנו טוב.
כן, זה גם בטח יותר מאפשר לך לקחת את העבודה הביתה בקטע טוב, של כאילו יש עם מי להתייעץ, ופתאום זה לא, אוי, שוב היא מדברת על העבודה שלה, זה עכשיו הדבר של שניכם, זה פתאום מעניין גם אותו.
נכון, בדיוק. אנחנו משתדלים שלא כל השיחות שלנו יהיו על ימי.
אפשר לדבר על הילדים גם.
כן, בדיוק, זה ממש משתלט, אבל זה כיף שיש לנו את הפרויקט הזה ביחד, ואני באמת מרגישה שהוא שותף שלי בזה, וזה כיף גדול.
איזה כיף. כן, כמה ממש. שנים זה כבר?
האתר פעיל כבר 11 שנים.
כן, אבל מאז שהוא הצטרף?
כבר 4, 4 אפילו קצת יותר, 4 שנים. לא, 5, כן, הילדים בני 5, אז זה קל, כן, 5 שנים.
מעולה. רגע, אז הוא בבית עם הילדים יותר, הוא מבשל או שהוא מזמין ימי?
מזמינים ימי, ברור. שנינו גרועים בבישול, זה היה חלק מהעניין מלכתחילה. אבל כן, אנחנו מזמינים כמעט כל שבוע. זה גם כיף לחוות את זה תמיד בתור לקוחה, תמיד יש לי תובנות מזה. מלהזמין, לראות את התפריטים, אני מגלה גם כל מיני טעויות ודברים בתפריט, וגם מהחוויה עצמה אני לומדת מלא. וזה כיף, הילדים כבר יודעים, יש להם את המג'אדרה של ג'קי, ואת השניצלים של ריקי, והם כבר מכירים את ימי לעומק, זה חמוד. וכן, וזה שיואב הוא שמה אחרי הצהריים ועם הילדים, והגננת נגיד יודעת שהיא מתקשרת, היא מתקשרת ליואב. אז זה מאוד מאוד מקל עליי, שאני לא מרגישה שיש עליי מעבר לעומס הרגשי, כי מעבר לעבודה יש המון המון עומס רגשי בלנהל חברה. וגם העומס הרגשי של לנהל ילדים זה גם עומס נכון. רגשי, אז השילוב הוא קשה, וככה אני יודעת שהוא על זה, הוא יודע בקייטנה מי הולך לאן, ואחרי הצהריים והחוגים, אז מאוד מאוד מקל עליי.
מעולה.
כן.
טוב, היה לי ממש כיף.
וואי, גם לי.
יש שאלה שאני ככה אוהבת לשאול את כולם בסוף. אם היית חוזרת עכשיו ככה כמה שנים אחורה, סביב תחילת הדרך, איזה טיפ היית נותנת לעצמך?
וואו. אני חושבת שזה באמת העניין הזה של להקשיב לאינטואיציה, זה מחזיר אותי לתחילה של השיחה שלנו, שהייתי כל כך עסוקה בלהרגיש שאני לא מספיק, אין לי מספיק ניסיון, ואני לא מספיק יודעת, ומי אני בכלל שאגיד מה צריך לעשות, וכל המחשבות האלה רק עיכבו אותי לאורך השנים, ורק גרמו לי לעשות החלטות שגויות, ואם יש משהו אחד, זה באמת תשמחי על עצמך. זהו.
חשוב מאוד.
כן, בהחלט.
טוב, אז ממש כיף שבאת, תודה רבה.
תודה, שירה, היה לי ממש כיף.
ביי.
ביי.
אז כמו שהבטחתי בתחילת הפרק, פגשתי אתכן שוב לקראת סוף נובמבר, הפעם מרחוק, וגיליתי שימי, כמו כולנו בעצם, עברה תהפוכות משמעותיות בתקופה האחרונה.
טוב, אז אנחנו מקליטות פה קטע תוספת, כי בעצם את הפרק המקורי הקלטנו תקופה לפני המלחמה, ותקופה לפני השביעי באוקטובר, וככה הוא עמד לצאת ועצרנו וחיכינו, וגם כשהחלטנו שהגיע הזמן לשחרר אותו, הרגיש לנו לא הגיוני לא להתייחס למצב באיזושהי צורה, גם כי כולנו עוד מאוד מאוד בתוך המשבר הזה, זה עדיין איתנו לגמרי, וגם כי זה באמת השפיע על העבודה והיומיום של כולנו, וגם על ימי. אז ככה, אנחנו פה לעוד תוספת קצרה כדי לדבר טיפה על איך השביעי באוקטובר השפיע על ימי. אז לכן, תודה שהצטרפת.
כן, היי. תודה שהזמנת אותי שוב. אני באמת מרגישה שהעולם השתנה. באמת המציאות שלפני הייתה ממש אחרת מהמציאות עכשיו, ואי אפשר באמת להתעלם מזה. וגם אנחנו בתור עסק, באמת קרו אצלנו כל מיני שינויים בעקבות המלחמה. אז זה התחיל בעצם מהיום עצמו, מהשביל אוקטובר, התחילו כל הזקות והשמועות, והיה כזה המון המון בלגן, והבשלנים בקבוצת בשלנים היו מאוד סוערים, יש לנו קבוצת וואטסאפ כזאת של כולם, אז היו מאוד סוערים גם מהזקות וגם אז התחילו השאלות, רגע, מה עושים מחר? יש פה מלחמה, כן מלחמה, לא מלחמה, מה זה אומר? נוכל בכלל לצאת מהבית לעשות משלוחים? אולי נבטל את כל ההזמנות, עלו מלא שאלות. ואני בתור בעלת עסק גם לא ידעתי, גם ככה הייתי עם עצמי בטירוף, אנחנו חזרנו ערב לפני זה מחול, אז בכלל היה לנו וואו כזה שינוי מטורף, ובעצמי עוד לא הקלתי מה קורה, וגם פתאום להחליט החלטות על המון המון אנשים. מצד אחד הלקוחות מצפים להזמנות האלה, ואולי גם עכשיו אפילו עוד יותר עם המצב, ומצד שני אני לא יכולה להגיד לבשלנים לסכן את עצמם ולצאת מהבית כשאני לא יודעת מה קורה. אז התקשרתי לפיקוד העורף, אבל הם גם לא ידעו להגיד לי מה לעשות, ואמרו לי שההנחיות זה שכל אחד מחליט לעצמו.
זה היה יום מטורף של אף אחד לא הבין מה קורה, כולל הגופים הרשמיים באותו שלב. וזה המון אחריות עלייך, כי באמת כבעלת עסק זה קצת כמו להיות מנהלת של אנשים, אני ככה מדברת מעולם שאני מכירה, אבל יש אנשים שאת אחראית בסוף עליהם, ואת סוג של אומרת להם מה לעשות, נכון שיש מפעילים גם שיקול דעת שלהם, אבל זה גם לקחת המון אחריות, וגם לחשוב על מה טוב להם ומה נכון להם.
כן, בדיוק, ויש לי את שני הצדדים, זאת אומרת אני גם אחראית על הלקוחות שלי בסופו של דבר, זה היה באמת מאוד סוער, וכמו שאת אומרת, גם הגופים הרשמיים לא כל כך תפקדו, למרות שהופתעתי שבכלל ענו לי לטלפון, האמת היא, לא ידעתי אם יש שם מישהו שיענה לי, אבל ענו לי די מהר, וזהו, ואז החלטתי שפשוט כל אחד יעשה צו ליבו, מה שנקרא, והודעתי לבשלנים שהם יכולים כמובן, אם הם מרגישים לא בנוח, לבטל את ההזמנות, שאנחנו לגמרי נכיל את זה, מה שביום יום אנחנו לא מכילים בכלל, אבל שאנחנו מבינים שזה המצב, רק שיודיעו כמה שיותר מהר ללקוחות, ולא יעשו את זה ברגע האחרון. ובאמת הרבה בשלנים ביטלו, אבל היו גם לא מעט בשלנים שכן הרגישו שזה בעצם מאפשר להם שנייה להיות באיזה סוג של שפיות, ולא, את יודעת, לא, לעצור הכל ורק להיות מול הטלוויזיה ולשקוע בטירוף הזה. אז היו גם לא מעט בשלנים שכן היו פעילים, ואפילו הזמנות שהיו נורא קריטיות לאנשים כזה, הזזנו מבשלן לבשלן. כן, זה היה טירוף, באמת כן. הימים הראשונים היו מאוד קשים לכולם מן הסתם.
כן, זה גם היה ממש שוק, אבל זה באמת, את יודעת, מספרת את זה, וזה גם סופר אתגר באמת מקצועי, אפשר לקרוא לזה, ואנושי, אבל אני איפשהו גם קצת מקנה בך, כי ברגע שיש משהו כזה להתעסק בו, ולחשוב על הלקוחות שלך, ולחשוב על הבשלנים שלך, והמון אנשים שאת ככה, את איזשהו גב בשבילם, או איזושהי סמכות בשבילם, זה טוב שיש איזשהו פוקוס כזה בימים שבאמת כולנו נשאבנו מאוד לחדשות, וטוב שהיה משהו שהתחרה בזה, אני חושבת. וגם כמו שאמרת, לבשלנים עצמם, שהיה משהו שהעסיק אותם.
נכון, זה קצת עם כמו ילדים, שמצד אחד זה נורא קשה להיות איתם, כאילו הכל כרגיל, ולנסות לשדר איזה סוג של אופטימיות או שמחה, אפילו ברגעים כל כך קשים. ומצד שני, זה פשוט מכריח אותך לעשות את זה. ויש משהו מדהים בזה שפתאום את מתגייסת. כאילו, אני ישר, את כולי מגויסת לדבר הזה, ואז את רגע פחות חושבת על עצמך ועל הקושי שלך ועל ההתמודדות שלך, ואת רגע מגויסת למען מטרה גדולה יותר.
ממש.
אז כן, יש בזה משהו יותר קל לפעמים בהתמודדות ככה.
כן.
זהו, ואחרי זה בעצם פנו אלינו כזה מאוד מהר, פנתה אלינו מישהי שהיא, יש לה קבוצת של משאבי אנוש, שהיא שאלה אותן מה הן רוצות לתת לעובדים עכשיו, והרבה אמרו אוכל, אז היא פנתה אלינו כזה שאולי נעשה איזשהו שיתוף פעולה, ומהר מאוד הרמנו איתה איזשהו שיתוף פעולה, שמאפשר בעצם לחברות לשלוח או שוברים לעובדים, או אוכל ממש, שלחנו המון המון אוכל למשפחות מגויסות ומפונות, וחלילה גם שקרו דברים יותר גרועים, וממש, זאת אומרת, תוך שנייה הפכנו מחברת B2C, כי ברגיל אנחנו 100% כמעט B2C, פתאום ממש לחברת B2B, פתאום אנחנו מדברים עם משאבי אנוש, פתאום שולחים לי כל מיני תפסים למלא, והדיבור הוא אחר, ורוצים כל מיני דברים שאף פעם לא ביקשו ממני, ו... אנחנו גם ישבנו כל אחת מהבית, אז פתחנו סוג של חמל, פנו אלינו באמת עשרות אם לא מאות של ארגונים שהיינו צריכים לטפל בהם בבת אחת, כולם כמובן רצו עכשיו, כמה שיותר מהר עכשיו לקבל שירות, אז עשינו כזה עקוב אחריי מהטלפון, ואז עקוב אחריי בתפוס, ועקוב אחריי בתפוס, ואחת הייתה על הוואטסאפ ועל הטלפ ועל המייל, וממש עשינו חמל מאוד מאוד מהיר, וככה כל החברה, בעצם לא משנה באיזה תפקיד את, פתאום הוסבה להיות שירות לקוחות ל-B2B, שזה היה משהו מאוד אחר, ועשינו כזה הדרכות, כל בוקר נפגשנו בזום כולנו, ועשינו כזה הדרכות, ורשמנו מסמך ארוך של הנחיות, ומה עושים, וכן, זה היה גם כמה ימים משוגעים, אבל אני חושבת שבעצם כל בעל עסק נתקל בצורך הזה, שפתאום צריך לשנות את הפנים, ובטח שקורים דברים כאלה כמו מלחמה, או גם בקורונה היה לנו את זה קצת, שאת צריכה פתאום ממש לעשות שינויים ו-to adapt, אבל בשניות, כאילו לא עכשיו לבנות אסטרטגיה ואיך עושים את זה והדרכות, לא, זה עכשיו, זה קורה עכשיו.
וואי, זה מטורף. זה ממש חתיכת פיבוט שכאילו נפל עליכם. ובמקביל, הרי לפני זה הייתם בעיקר B2C, ה-B2C בטח גם השתנה, היו פתאום פחות הזמנות.
אז כן, בימים הראשונים ממש לא היו הזמנות, באמת היה מ-B2C כמעט בכלל לא היה כלום, אנשים היו בבית, היו בשוק, זה היה מפחיד בהקשר הזה מבחינתי, אבל כן, פתאום העסק שלנו ממש הפך להיות B2B תוך שנייה, וטוב שכך, כן, מה אני אגיד, גם זכינו לעזור לאותם עובדים, באותם תקופות, הרגשנו שזה ממש שליחות, גם שלחנו לבשלנים, שימו לב שאנשים שאתם שולחים להם אוכל, זה אנשים שנפגעו מהמלחמה, זה אנשים, זה משפחות מגויסות, זה אנשים שממש צריכים אתכם עכשיו, והייתה ממש ממש תחושת שליחות סביב הדבר הזה.
מדהים. זה מדהים, וגם באמת הרגישות הזאת היא לשים לב לזה, כשאתם, תוך כדי שאתם בריצה, בונים משהו חדש, ופרוססים חדשים, וסוגים חדשים של לקוחות, אז רק על זה כנראה יכולנו לעשות פרק שלם, אבל ממש, ממש ממש מעניין, וזה נמשך גם עכשיו, אנחנו מקליטות ככה לקראת סוף נובמבר.
כן, עכשיו דברים חזרו קצת יותר לרגיל, גם מבחינת הלקוחות B2C שלנו שחזרו להזמין, ו-B2B עדיין כל הזמן יש, לצערנו כל הזמן קורים עוד דברים, אז כל הזמן גם צריכים עוד לשלוח אוכל, אבל זה לא כמו הפיק של ההתחלה, אין ספק שבשבוע הראשון זה היה טירוף, וכן, בגדול, עכשיו אנחנו כבר יותר חזרנו יותר לסוג של שגרה מוזרה כזאת, אבל כן, שגרה.
כן.
גם בפרסומים, החזרנו קצת הפרסומים, הכל כזה נורא, כל פעם התלבטות, וכן לעלות, ומתי, ולשים לב שלא קרה איזה משהו. אנחנו תמיד בודקות כזה בחדשות, לפני שאנחנו מעלות איזה פוסט, לראות שלא קרה איזה משהו נורא, והתלבטויות ממש...
ממש, אני מזדהה עם הרבה דברים שאת מזכירה ומדברת עליהם גם קצת עשייה מהצד שלי, אפילו ברמה של פוסט בלינקדאין, שסוף סוף החלטתי לעלות איזשהו פוסט, ואני מפחדת לתזמן פוסט, כי לכי תדעי מה יקרה, ואת לא רוצה שדברים יעלו אוטומטית, זה ימים מטורפים. אז ממש תודה על השיחה הזאת, היה מעניין לשמוע ככה באמת גם את ההתמודדות שלכם עם הימים הראשונים, עם הטירוף של ממש השינויים בהתחלה וחוסר הידיעה, וגם השינוי שבעצם קרה, וזה שזה אפשר לכם בסוף גם לתרום וגם לעשות קצת איזשהו פיבוט שנפל עליכם לעולם ה-B2B, ואני ככה ברמה האישית, בתוך כל הדברים הרעים שעוברים עלינו כמדינה חודש וחצי האחרונים, כל פעם מחפשת נקודות אור, איזה משהו טוב שקרה בזכות הזה, אז אני רק אאחל לך שאולי הפיבוט הזה ל-B2B ימשיך הלאה, ולא רק לאנשים שצריכים אוכל, אלא באמת שחברות ימשיכו לפנק עובדים באוכל גם בימים נורמליים יותר, ושיגיעו כאלה בקרוב.
אמן, 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 אמן. תודה שהזמנת אותי שוב, אני חושבת שזה באמת מעניין ככה לתת פרספקטיבה של מלחמה, שזה המציאות שלנו כרגע. ומה נגיד, הלוואי וזה יראה לנו חלום רחוק עוד מעט.
ממש ממש.
חלום בלהות.
כן. לגמרי. טוב, תודה רבה.
תודה שירה.